בסימן נ"ה סעיף א' יש שני נושאים יסודיים ביחס לדיני קדיש. החלק הראשון, מה שראינו בשבוע שעבר, הוא החיוב של אמירת קדיש. אני אומר חיוב אמירת קדיש כדי לדייק ולומר שלא מדובר על קדיש יתום שהותירו אותו ליתום, אלא הקדישים המחויבים. הנושא השני הוא מי אומר קדיש. כל זה נמצא בסעיף הזה. רק נסכם השבוע שעבר שיש מחלוקת בין הרעבי עבד לבין הארי הקדוש. קצת מוזר לומר כך. מכל מקום, בראשונים מצאנו שהחובה היא לומר שבעה קדישים בכל יום, שלושה בשחרית, קדיש שלפני, שאחרי פסוקת הזמרה, קדיש שאחרי תפילת העמידה, קדיש תתקבל, עוד שניים במנחה, כלומר לפני ואחרי מנחה, ועוד שניים בערבית לפני תפילת העמידה ואחריה. למעשה כמובן אף קהילה לא אומרת רק שבעה קדישים, אלא מניחים עוד קדישים ליתומים. כלומר, לא מוזכר בדברי האשכול הקדיש שאחל לנו לשבח. ניתאי, כל פעם שצריך להגיד קדיש יותר משבעה, הוא עושה קולות. טוב, זה נראה לי שהוא עוד הולך בשיטה הישנה שיש שבעה קדישים וקדיש אחד ליתום. כל פעם שצריכים להוסיף, עושה בעיות. אבל מכל מקום התפשט המנהג בקהילות האשכנזים לומר קדיש אחל לשבח. גם חלק מהספרדים אומרים. והארי הקדוש...
אם אין יתום.
או, כבר אני מגיע לזה. שנייה. והארי הקדוש מדבר על 12 קדישים. כך התפשט אצל קהילות הספרדים. מה עם ה-12 קדישים? הוא מוסיף עוד... הוא מוסיף... עוד שלושה קדישים בשחרית, כלומר אחד לפני הודו ועוד אחד אחרי שיר של יום ואחרי קווה קדיש על ישראל, עוד שלושה ועוד אחד במנחה שהוא קדיש לפני עלינו שבח, ועוד אחד בערבית שהוא קדיש גם כן לפני עלינו שבח. למעשה הספרדים אומרים 13 קדישים, כי יש במנחה אומרים במקום שלושה קדישים, במקום יש לנו במנחה שלושה קדישים. רגע, אז איך מה קרה עם הארי? סליחה? ערבית יש ארבעה, כן. אז למעשה 13 קדישים אצל הספרדים, ובקהילות האשכנזים, כפי מה שהתפשט, אז יש, תלוי מי מתפלל ספרד או אשכנז, אם מתפללים ספרד יש... אז ירדו שניים מערבית, אבל הם נוספו אחרי עלינו לשבח. אז נשארנו באותו מספר של 13, אם מתפעלים ספרד, יש, או נוסף יהודי מרוקו, יש 16 קדישים. העיקרון, או, השאלה מה העיקרון? העיקרון הוא שישנם קדישים של חובה, 7 או 12, וישנם קדישים שהותירו אותם ליתום, קדיש אחד. אבל יש עוד עיקרון אחד, שככל שמוסיפים בתפילה, ואנחנו מוסיפים, כלומר מוסיפים שיר של יום, מוסיפים פתאום הקטורת, מוסיפים עלינו שבח, כל זה דברים שלא נזכרים בשס, אלא הוסיפו אותם בתקופה מאוחרת יותר, כשמוסיפים אז אומרים קדיש על כל עניין.
מוסיפים, אני מזמירות, אחרי זה גם אומרים קדיש,
פורמים. כן, זאת אומרת ברגע שיש עניין בפני עצמו מוסיפים לו קדיש, וזה נראה לי דבר הגיוני ונכון. עכשיו נשאלה השאלה כמה קדישים, מי צריך לומר את הקדישים, מהו המינימום. כל מי שיהודי ספרדי שהגיע לישיבה התיכונית הופתע מהמספר המצומצם של הקדישים. כלומר, יהודי ספרדי רגיל שרוב התפילה זה קדישים. אני זוכר את זה, זה הפתיע אותי שלא אומרים קדיש. כמובן, מן הקהילות האשכנזים ברור, יש שבעה קדישים שהם חובה, השליח ציבור אומר אותם. כל השאר, אם יש יתום אומרים, ואם אין יתום לא אומרים. שאלה היחידה שנשאר, זאת אומרת, לכן, אצל הספרדים יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים. אצל ספרדים כשאין אבל התפילה ארוכה יותר, אצל אשכנזים היא קצרה יותר. למה? אצל הספרדים כשאין אבל היא קצרה יותר כי לא אומרים קדיש, ואצל אשכנזים היא קצרה יותר כי לא אומרים, אצל אשכנזים היא ארוכה יותר כי מחכים שמישהו יתנדב לומר קדיש. אז זה מעריך. כן? זאת אומרת, אז אבל המנהג אצל קהילות, אבל אני רוצה, יוסי, מה שמעניין אותי זה שאנחנו נדע את הדברים מתוך הלימוד שלנו. המנהג בקהילות האשכנזים שכאשר אין יתום שהוא מחויב באמירת קדיש בתוך שנה, בעצם לא אומרים קדיש, אני כבר אתקן משהו, אבל עקרונית לא אומרים קדיש, וזה ברור, כיוון שישנם שבעה קדישים ביום של, שהם חובה, הם נאמרים, שלושה בתפילת שחרית, שניים במנחה, שניים בערבית, נאמרים על ידי השליח ציבור. שאר הקדישים, כלומר קדיש אחד בכל תפילה, קדיש בטרה, הוא נתקן ליתום. אם אין יתום, למה לומר? אלא שיש כאלה שאמרו שאת הקדיש יתמה צריך יתום לומר גם אם הוא לא חיוב. זהו הדיון. זאת אומרת, מה קורה אם אין אחד שהוא אבל, אבל בכל זאת יש יתום בבית הכנסת, אז רב שלמה זלמן אוירבך היה נוהג, כן, שיאמרו קדיש אחד בשחרית, ואחד במנחה ואחד בערבית. זה עניין של מנהגים. זאת אומרת, הדין הוא שבעה קדישים. בוא נאמר שלושה מצבים בקהילות האשכנזים. מה קורה בבית כנסת שבו אין אדם שהוא יתום מאב ומאם, כלומר כולם הוריהם בחיים? זה קורה בחטיבת ביניים. בחטיבת ביניים זה, יש מעט בני מצווה, ואז זה קורה. פה מוסכם בקהילות האשכנזים שאומרים רק את שבעת הקדישים של שליח הציבור. מה קורה אם אין, אם יש אבל, הוא אומר את שאר הקדישים. ומה קורה אם אין אבל ויש יתומים? ובכן, מעיקר הדין אין צורך לומר קדישים נוספים. אם כן, אחד. זו שאלה גדולה, כן, אבל פשטו.
אדם אחד או קדיש אחד?
קדיש אחד.
קדיש אחד. אף אחד,
רגע,
לא אומר קדיש,
שנייה, הרב פיקל, סיכמתי את המנהג לפי קהילות האשכנזים, וזה בנוי על הבית יוסף, בנוי על הבית יוסף שאומר שיש שבעה קדישים. אחד, שאלתי איזה, האחד שאמור להיות הוא הקדיש בטרה. ומה הוא הקדיש בטרה? אז הרי מה כותב? זה בקוף למדבש, זה הוא הקדיש שלפני עלינו לשבח. לא, אחרי, לפי הרמה זה אחרי עלינו לשבח, אם נתפלים ספר זה יוצא לפני עלינו לשבח. בזמן האחרון התרגלו לומר את הקדיש על ישראל, שנקרא קדיש דרבנן, כך הנהיג רב שלמה זלמן אוירבך. אבל זה בעצם רשות, זאת אומרת, אנחנו נמצא בבתי כנסת אשכנזים שתי אפשרויות, אם אין אבל, נמצא או שלא אומרים בכלל, או שמישהו יקום ויאמר קדיש אחד, בדרך כלל את הקדיש על ישראל, ועוד קדיש אחד מנחה, קדיש אחד בערבית. מה קורה בקהילות הספרדים? רק שנייה, מה קורה בקהילות הספרדים? פה יש סיבוך. שבוע שעבר ראינו שהארי הקדוש אומר שיש חובה לומר 12 קדישים בכל יום. לפי זה, אותם 12 קדישים הם של שליח הציבור, והיה צריך שליח הציבור לומר 12 קדישים. לא מצאנו שום קהילה ספרדית שנוהגת כמו הארי עד הסוף. מאידך גיסא, בהחלט מצאנו שבקהילות הספרדים, שכאשר אין אבל, לא יוותרו על הקדישים. כלומר, יגידו את 12 הקדישים, 13, או 16, לא משנה, מכל מקום יגידו את כל הקדישים, אבל העיקר הוא כמובן אותם 12 קדישים יגידו אותם. ופה אנחנו רואים 16 קדישים זה רק למנהג הקהילות הספרדיות המערביות שהוסיפו גם קדיש בסוף התפילה אחרי עלינו שבח, חצי קדיש בסוף התפילה לסיום, ואז חוץ ככה הספרדים שניהם 13 קדישים, ואם יש עוד 3 בסוף כל תפילה הגעת ל-16 קדישים. אבל הנקודה החשובה היא כזאת, אני חושב ש למרות שהארי אמר שהקדישים האלה לא הם חובה, בעצם אין אף קהילה ספרדית שאומרת לגמרי שהם חובה. אם זה היה חובה, שליח הציבור היה אומר. אגב, כך כף החיים אומר לעשות. אבל כף החיים הוא כדרכו הולך לפי המקובלים. אבל למעשה לא מצאנו קהילה שכך פוסקת, אבל כן משתדלים לפסוק לפי הארי. מה נפקא מינה? שאם יש יתום בציבור שהוא לא אבל, הוא יאמר את הקדישים הללו. בסדר? רפיקה, זה מסביר את העניין. בעצם שורש ההבדל בין קהילות הספרדים לאשכנזים הוא כזה. למנהג האשכנזים יש רק שבעה קדישים שהם חיוב, ועוד קדיש אחד ליתום שהוא לא חיוב.
אז מותר חטיבת ביניים
יאמרו
פחות מ-12 קדישים.
תראה, אחרי שקראנו את עולם קטן, אנחנו מבינים שהעולם, הציבור הדתי לאומי הוא אשכנזי, לא ידעתי את זה. אבל אחר שקראנו את עולם קטן בשבועיים האחרונים, הילדים שלי הסבו את תשומת ליבי לפולמוס מעל דפי עולם קטן. שהיה דיון, אז אני מבין שבנוסח, היו הרבה ספרדים מתוסכלים בעולם קטן בשבועיים האחרונים, הרבה ספרדים בדיכאון, והקושי הגדולה הייתה באמת, למה אין אף ישיבה תיכונית ספרדית? התשובה, כי אם היא תהיה ספרדית, היא יבוא רק ספרדים. אם היא תהיה אשכנזית, יבוא גם ספרדים. כלומר, 100% ספרדים. אז טוב, אז במקום מקום, בחטיבות הביניים, ככה התרגלנו להתפלל בנוסח, נתנו לנו להתפלל ספרד, נאמר. השאיר לנו את ספרד. אז כיוון שכך, וחטיבות ביניים, הנוסח הוא נוסח אשכנזי, אז יאמרו...
יש חטיבות ביניים
יותר ספרדים. ספרדים או ספרדים?
כנראה שהמאה אחוז ספרדים.
מה?
כנראה שהמאה אחוז ספרדים.
אולי
זה רב שבתאי. יכול להיות.
במשפט דרום ברחובות.
יכול להיות. כן.
יכול להיות.
יכול להיות. אז יש בעיה במקומות כאלה שיש כמה נוסחאות בציבור, זה עוד סיבוך. בוא נדבר על קהילות פשוטות, הומוגניות. אז בקהילות הספרדים, אני פשוט נסה להסביר שמתוך מה שאנחנו למדנו, צומח מנהג התפילה האשכנזים אחד של שבעה קדישים, ואולי עוד אחד ליתום, ומאידך מנהג הספרדים יותר מורכב. מדוע יותר מורכב? כי אם הספרדים היו הולכים לגמרי לפי הארי עד הסוף, היה צריך שליח הציבור, אפילו אם הוא לא יתום, לומר 12 קדישים, וזה לא מצאנו. כאן אנחנו רואים דוגמה לפסיקה הספרדית. הפסיקה הספרדית מתחשבת בארי הקדוש, אם אפשר עושים, אבל זה לא אופן להיות עיקר הדין, זה דבר שהוא מומלץ. ולכן, כשתהיה לך הברירה, תהיה לה שתי חציור הברירה, לומר קדיש כשהוא לא יתום, שזה דבר, כספרדי זה דבר בלתי אפשרי, שאחד שהוא לא יתום...
כן.
ואם הוא לא, ולא ימחול, אז הוא יגיד בכל זאת. צריך לבקש, אבל אבא לא יכול... יפה, אז אני אומר, זה מה שאני אומר, שאפילו הספרדים בעצם לא פסקו כמו הארי עד הסוף. כי אם היו פוסקים כמו הארי עד הסוף, אז השליח ציבור היה אומר 12 קדישים, לא מצאנו... אני לא מצאתי קהילה ספרדית כזאת. מה שכן מצאנו, זה שאם יש שליח ציבור שהוא לא יתום, ואין בקהל אבל, אז אחד מבני הקהל שהוא יתום, אבל לא מחויב באמירת קדיש, כלומר הוא יתום שלא אבל תוך שנתו, אומר קדיש, מה זה הדבר המוזר הזה? תחליט, אם צריך לומר, שיאמר שליח ציבור, ואם לא צריך לומר, אז לא לומר בכלל. מה התשובה? התשובה היא, מומלץ לומר את הקדישים הללו, כי אנחנו משתדלים לחשוש לדעת הארי, אבל לא נתיר את הקדישים הללו למישהו יתום. למישהו לא יתום, כי זה לא מסמן המילטה לאדם שלא יתום לומר קדיש, לכן זה עובר. סליחה? לא, לא, יתום מאחד, יתום מאחד. זה סיכום העניין, זה יוצא מאוד מעניין הדבר הזה. ממש נוסח התפילה, הספרדים מושפע מ... וצריך להשתדל בדבר הזה. פה היו כמה פעמים, שאני פשוט לא אוהב להעיר לאנשים, אבל פה היו כמה פעמים שלא אמרו את הקדישים הללו, לשמחת לב הציבור, כלומר, המניין שבע וחצי, בכל מקרה מתלוננים, שהוא נורא ארוך, המניין הזה, ולשמחת לב הציבור, כשלא היה אבל, אז לא אמרו את הקדישים הללו, וזה למנהג הספרדים טעות, כן, צריכים לומר את כל הקדישים, אבל כמובן לא על ידי השליח ציבור. שבוע שעבר דיברנו על הקדיש אחרי קריאת התורה. אין יתום ואין אבל, לא אומרים. יפה. אין יתום ואין, כן, זה יכול להיות גם פה. פה הציבור צעיר, כי לפירה יכול להיות שיש קהל שאין בו אדם שהוא יתום או מאב או מאם, למרות שהוא לא אבל, לא יאמרו. במצב הזה לא יאמרו, ואפילו את הקדיש על ישראל לא יאמרו, כיוון שחזרנו פה לעיקר הדין, ששבעה קדישים הם המחויבים. שבוע שעבר למדנו עוד דבר חשוב, שראינו פה בדברי הבית יוסף, שהקדיש שאחרי קריאת התורה, גם הוא שייך לשליח ציבור. המנהג הספרדי לא מספיק בהיר, המנהג האשכנזי, ולא כל הספרדים, אלא חלק מהספרדים שבאמת השליח ציבור אומר את הקדיש הזה. גם יש נהג לסלסל ולתת אותו לעולה לתורה, זה רק כשאתה עולה בתורה, רוצה לומר את הקדיש. אבל אם משום הוא לא אומר את הקדיש, יוכל השליח ציבור לומר את הקדיש. עד כאן הסוגיה הראשונה שעסקנו בשבוע שעבר, והוא החיוב לומר קדיש. אני מרגיש שההלכה הזאת איננה בהירה. מדוע? אתה שואל יהודי מה זה קדיש, הוא עובר מיד להלכות אבלות. ובהלכות אבלות כתוב לומר קדיש. זהו קדיש יתום. קדיש יתום איננו נזכר בתלמוד, הוא נזכר במסכת קלה. למדו את זה שם רבי עקיבא, אם אתם זוכרים. זהו קדיש רשותי נוסף שהשאירו אותו ליתום, הוא חשוב מאוד כמובן, הוא רשותי. אבל ישנם קדישים שהם חובה. שבעה לדעת הראשונים, והארי אומר 12, ומזה יצא הפשרה הזאת שהיתום יאמר את הקדישים הללו כדי שנגיע למניין של הארי, ומניין של אשכנזים, וכמו שבארנו, והכל יוצא נחמד מאוד. צריך לזכור את החשבון, ישנם שני סוגים של קדישים. השבוע שעבר מצאנו מקום מפורש, עוד דבר חשוב, מצאנו מקום מפורש, מאוד נחמד, לגבי מה שאתה אמרת כמה פעמים, שהחצי קדיש זה הקדיש, אחרי זה זה לא. רב שלמה זלמן נוירבך אומר את זה, הביאו את זה בהלכות שלמה, אבל המהדירים, אלה שהדפיסו את הספר, לא מצאו לזה מקור לדבר הזה. פה מצאנו מקור בשם ספר רוח חיים ובית עובד, בכף החיים בסימן שלנו. אומר הלכה חשובה מאוד, שאסור לעבור לפני זה שאומר קדיש, כמו שאסור לעבור לפני המתפלל. זה לקוח מפה, כיוון שכאן כתוב שצריך 10 לקדיש ו10 לתפילה, לדברים שבקדושה. אבל הוא אומר, הכף החיים מביא את זה פה, שכל זה דווקא בחצי קדיש. אבל ברגע שעברנו את החלק של החצי קדיש, כבר אפשר לעבור לפני המתפלל, כי התוספות שמעבר לחצי קדיש או לקדיש, הן כבר לא הקדיש עצמו, אלא התוספות. זה דבר מאוד חשוב, יש לזה השלכות לעבור לפני זה שאומר קדיש, השלכות לדבר, האם יותר לדבר? נכון, מנהג הספרדים, שמתיישבים אחרי החצי קדיש, רב שלמה זלמן אוירבך אומר, בהליכות שלמה, שגם אשכנזים יכולים לשבת אחרי חצי קדיש, יכולים להתיישב. אבל כיוון שאף אשכנזי לא עושה את זה, אז זה יבלבל את הקהל, ולכן, אבל מעיקר הדין, יכולים לשבת אחרי החצי קדיש, ולקפל את התפילין, ולעשות כל מיני דברים נחוצים שהמתפעלים זקוקים להם בשעת התפילה, חוץ מאשר לשמוע את החצי השני של הקדיש. כל זה אפשר לעשות בזמן, ולדבר על המצב, כל זה אפשר לעשות בחצי השני.
הרב עכשיו חוזר בו, אומר שפעם אמני יש מרבה לא לקפל את
ידעתי שהרב פיקלי, ידעתי שהרב פיקלי יתפוס אותי, כי מצד שני כתוב במשנה ברורה שהאיסור לקפל תפילין זה רק באמן יש מרבה. כלומר, צודק רב פיקלי, ניסיתי לגנוב פה ולא הצלחתי, ידעתי שאתה תתפוס אותי. אז צודק רב פיקלי, כלומר בעצם יש ככה, יש 3 מדרגות בקדיש. באמן יש מרבה צריכים להימנע מכל עשייה אחרת ולענות. זה אומר המשנה ברורה. באמנים האחרים צריכים להתרכז ולענות, אבל אפשר לעשות דברים אחרים שהם צורכי מצווה, כמו לקפל את את התפילין.
מה?
למה זה צורך מצווה? אני חייב ללכת. והמשנה ברורה לא דיבר על לקפל תפילין, דיבר על להניח תפילין. להניח תפילין בשלב הזה, להזדרץ תוך כזה, ולתפוס את האמינים, כן, בעודו. והחלק השלישי זה החלק שאחרי החצי קדיש, זה צריך שיהיו 10 אנשים בציבור שיתייחסו ליהודי שעומד את החצי קדיש, אבל כל השאר יכולים לעסוק בשלהם. זו סגולה, אם בחצי השני של הקדיש יעסקו בשלהם, בעזרת השם, בשאר התפילה יתעסקו בתפילה. סגולה, אם ינחת איזה מקום שיכול לעשות דברים אחרים, וכאן יגיעו. עד כאן רבותיי, עניין הקדיש, יוסי.
מה לעניין אלה שנוהגים לעמוד במיוחד בשביל הקדיש, מהקהל?
המקור לעמידה בקדיש הוא מנהג קהילות אשכנזים שאומרים שכיוון שהקדיש הוא כמו קדושה, כמו שבקדושה אומרים כי בדברים שבקדושה צריך לעמוד, כך גם בקדיש. זה מנהג קהילות אשכנזים, והוא מנהג יפה, משובח ומפואר. קהילות הספרדים נהגות לא כך. הערנו עכשיו שגם מי שעומד בקדיש, גם לפי הספרדים, קדיש לתפסו מעומד, נשאר מעומד לפני כבוד הקדיש, אבל זה רק עד סוף החצי קדיש. אחרי זה אפשר להתיישב, כי הקדיש הסתיים בחצי קדיש. ולכן אומרים שחצי קדיש זה מילה לא מדויקת, כלומר זה... כן, כן, הרב פיקלי מאיר הערה נוראית שאדם יכול להגיד, התקדל זה יישרף.
התקדל זה כשעורף. התקדל זה עורף. כשהקדוש ברוך הוא חס ושלום יפנה לנו עורף.
גם זה.
יש מספר מילים באמת שלא...
צריך להחזיר אותו. מה השאלה הרב פיקלי? אבל לא צריך לבזות אותו. זה כל בנימוס עושים.
כל בנימוס. תלוי.
טוב רבותיי, זה החלק הראשון. בואו נחזור בבקשה לדברי השולחן ערוך. שבוע שעבר למדנו את הטור, נשלים פה את השולחן ערוך. אם כן, אומר השולחן ערוך, אומרים קדיש, סימן נ"ה סעיף א', אומר השולחן ערוך, אומרים קדיש, בסדר? שוב, מה הוא מתכוון אומרים קדיש? סימן נ"ה, סעיף א', השולחן ערוך מתכוון אומרים קדיש אחרי פסוקי דזמרה, כן? לא הכוונה. נמצאים שם, אומרים קדיש אחרי השתבח, כן. כן? ואין אומרים אותו בפחות מ10 זכרים, בני חורין, גדולים, שהביאו 2 שערות, והוא עדין לקדושו וברכו שאין הם מראים בפחות מ10. אנחנו נראה שבסימן הזה מופיעים פה הרבה דרך הקדיש, הרבה הלכות של המניין, גם של הצירוף למניין, מופיעות דווקא בנושא הקדיש. אם כן, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן א', כאשר טוב למעט בברכות, כך טוב למעט בקדישים. הדבר הזה לא מובן. מדוע הוא לא מובן? כי יש איסור לומר ברכה לבטלה. האם יש איסור לומר קדיש לבטלה? לכאורה כך עולה מדברי המשנה ברורה. הוא אומר, כאשר טוב למעט בברכות, כך טוב למעט בקדישים. מה הדין? חזן, יש הבדל בחזן ספרדי לחזן אשכנזי. חזן ספרדי, אם הוא ינגן כל שבוע את אותה מנגינה, הוא מפותר בקדיש. לעומת זאת, מאוד קל להיות חזן אשכנזי, כי המנגינות חוזות על עצמן. מצפים ממך שתגיד את המנגינה בשבת, תגיד של שבת, ובמנחה תתפלל את המנגינה של מנחה, הכל מסודר. אבל חזן ספרדי, אם הוא אומר מנגינה, אותה מנגינה, אז הוא צריך למצוא לעצמו פרנסה אחרת. אז עכשיו שהוא מתאמן, החזן הספרדי על הקדיש, הוא יכול להתאמן? כן? האם הוא יכול להתאמן על הקדיש? פשט דברי המשנה ברורה, משמע שלא. כשם שאתה, אחרת אין ראייה. כלומר, משמע ש...
בטח לא... אמירה בציבור
של קדיש,
היא
הבעייתית.
כן.
אחרת זה לא קדיש.
זה נכון.
קדיש אתה לא אומר בלי
ציבור.
מה שעברה אומר זה חידוש, אני חושב, אבל הדברים ניתנים לאמר. מה שהוא אומר זה כאשר אתה אומר קדיש בציבור זה דברים שבקדושה, ודברים שבקדושה צריכים לחסוך בהם. למרות שעברה לא מובן כרשונה משנה ברורה, כשם שטוב למעט בברכות כך טוב למעט בקדישים, זה עניין אחר לגמרי. ברכות זה גם יחידי, ההשוואה לא ברורה. שמה?
הבעיה היא...
הוא מקשה את זה? יש לנו פה שכן ערוך? סיימת את השכן ערוך? לא, מגן...
השולחן ערוך, לא, עכשיו.
מגן אברהם? אני עברתי לה מגן אברהם. הלשון הזאת לא מספיק בהירה כשכתוב פה כאשר טוב לעניין בברכות כך טוב לעניין בקדישים, משמע שיש דין כזה קדיש לבטלה. לאדם שאומר הנוסח של הקדיש הוא נוסח של שלמות התהילה, צריך לחסוך בו. היא נמצא מיד. סליחה? כך משמע, כך משמע שזה לבטלה. כך משמע פה, לא? זהו, ברכה אפשר להתאמן? מגן אברהם לא... וזה לא יודע. רבותיי, זאת שאלה. אני מבין שאתם נוטים ככה, שיש הבדל גדול בין ברכה לבטלה, קדושה לבטלה וקדיש לבטלה. קדושה לבטלה אפשר?
אפשר? יש מי שמתאמנים גם על זה.
לא, מה הבעיה להגיד קדושה? זה פסוקים.
חזנים ספרדיים שהם ממש אומרים עם שם ומלכות את כל תפילת שבת במקמים שונים, אם זה מקם ביד ונאוון ורסט ולא יודע מה, וכל זה הם אומרים בשם ומלכות אפילו, לא קדישים כבר אני מדבר. הם ממש מזכירים והשתבח בשם ומלכות.
יש תשובה בזה בשוט קרח של רומי,
לא יודע,
שהיה הרב של רומא לפני כ-150 שנה, והוא כותב שזה מותר, וסימנח כל הנשמה תהלל יא, הללויה. כלומר, אפשר גם להלל ולשיר בשם השם. כך הוא זה, ויש תשובה של הרב יוסף פורסמת על העניין הזה, ויש שחלקו על זה שלא לשיר את שיר השם, אלא דווקא הפסוקים. אבל אנחנו רואים שצל הספרדים כן שרים את שיר השם. נחזור פה לעניין. רגע, הוא התאמן?
לא, הוא עכשיו...
הוא מתפלל.
יש לו קלטות שהוא מוכר. מוקלט, כלומר, כשהוא הקריט את זה, זה תפילת שבת, זה לא יודע איזה לא הקריט את זה בשבת תפילה אמיתית. זה ביום חול. והוא אומר, ברוך אתה השם בשם ומלכות.
לא מובן. זה לא מובן.
לי הייתה קלטות, זה קלטות זה בעיה.
זה לא מובן. מחילה רפיקלי, אנחנו צריכים לדרס. אם כן, המשנה ברורה פה אומר שכאשר טוב למד בברכות, כך טוב למד בקדישין. צריך לזכור את ההלכה הזאת. והאין באחרונים שקראו את הגר הזה, שנספים 10 בני אדם ואומרים כמה קדישים על פסוקי תורה, או משנה או גמרא. מה הסיפור הזה? רגע, מה הסיפור פה? מה כאן אומרים כמה קדישים? לא קדיש אחד. קדיש אחד זה בסדר. הבעיה היא שאומרים כמה קדישים. כלומר, לומדים פסוקים של תורה, אומרים קדיש, או פסוקים של תורה, אומרים שוב פעם קדיש, והקדיש אחד זה בסדר, ולכן אין להביא פה ראיה להתנגד לקדישים שהוסיפו אחרי שיר של יום ואחרי נקלוקנו, כי כל דבר פה הוא עניין בפני עצמו. כן, זה הגיוני, אבל שיר של יום זה עניין בפני עצמו, קדיש אין כלוקנו, עניין בפני עצמו, לכן קדיש דרבנן.
וכן, אבל אומר להגיד קדיש רק אחרי שיר של יום כדי לא לעבוד בקדישים.
נכון, דעת הגרא הייתה שונה, אבל מפה אין להעבירה, נכון? 10 יהודים לועזים שאין מי שיודע בלשון הקודש להוציא אותם מדי חובה, יוכל אחד מהם להיות שץ לומר קדיש לקדושה בלשון לז. אם כן, כאן כתוב במשנה ברורה שאפשר לתרגם את הקדיש לשפה זרה. כן, מעניין שהמשנה ברורה, מי שלא מבין ארמית לכאורה יוכל לומר בעברית, אבל בסימן קוף א', אני חושב שאין לפניכם, אז גם פה השולחן ערוך אומר שאפשר להתפלל, כלומר תפילת העמידה, בכל לשון, ועל זה אומר המשנה ברורה שמצווה מן המובחר זה דווקא בלשון הקודש. ומביא פה מהחתם סופר, תדעו, החתם סופר הייתה לו בעיה בהונגריה עם הנאולוגים. בהונגריה היה סוג מסוים של, זה לא בדיוק רפורמים, כנראה שיצאו מהם הקונסרבטיבים בסוף. מכל מקום, הייתה מלחמה גדולה והופרדו שם הקהילות בדור שאחרי החתם סופר, ואז התחילו להכניסו גבין לבית הכנסת, והחתם סופר נלחם במשכילים, והוא כותב שמה שהתירו להתפלל בכל לשון היו דווקא באקראי, אבל לקבוע בקביעה תמידית ולהעמיד שץ ולהשקיע לשון הקודש לגמרי, זה אי אפשר בשום אופן. אין שם מביא שם כמה תאים לדבר הזה, שזה לא יכול להיות. לפוקי, אומר המשנה ברורה, מכתות חדשות שנתפרצו מחוץ למדינה בזה, והעתיקו את כל נוסח התפילה ללשון העמים, והעבירה גוררת עבירה, זה בסימן קוף, זה לא לפניכם, עבירה גוררת עבירה, שדלגו הברכה של קיבוץ גלויות וברכת לירושלים ירח, וכשם שרוצים להשכיח זיכרון ירושלים, כן רוצים להשכיח לשון הקודש מישראל, פניגאלו בזכות שלא שינו את לשונם. הקדוש ברוך הוא ישמרה מידות, ישמרה מידות כאלו. כל זה כתוב במשנה ברורה בסימן קוף א', ולכן זה נשאלה השאלה בדורנו לגבי יהודים אתיופים, האם אפשר לתרגל להם את הקדיש לאמהרית, או יהודים שהם עולים חבר העמים, האם אפשר לתרגל להם את הקדיש לרוסית. והתשובה, אפשר לתרגל להם את הקדיש לרוסית, אבל לא לייצר מניין קבוע שכל התפילות תהיינה בו ברוסית. כך יוצא מהצלבה של שני הדברים הללו.
היום שבאו לארץ,
טוב, מה קורה בינתיים?
בסדר,
מה קורה, הרב פיקלי, מה קורה לעת עתה? כרגע מגיעים, לא, אבל רוצים, רוצים שהם יבינו מה הם אומרים.
מה הבעיה לעשות להם תרגום כמו בלי שמי שברינת ישראל הוא הביא את עצמו את התרגום שלו?
אבל הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לקרוא. רבותיי, לפי המשנה ברורה פה, אם יש לך אחד מרוסיה הגיע תלוש לגמרי והוא אבל, עכשיו נפטר אביו, מותר, והוא לא יודע לקרוא, מותר לתרגם לו את הקדיש לרוסית, ושיגיד קדיש ברוסית.
מה? איזה רמה תרגום צריך להיות?
אני חושב שזה נדיר, אני מסכים שזה נדיר, אבל
כי הגלות, בגלות הם מתרגמים לזה, אז אני הייתי ברוסיה במקומות שהם קצת לא רוצה, ויש פקל להוות, שהוא מגיע בית כנסת, אז הוא נותן לו את זה ברוסית בג'ידו שלו.
אתה אומר, ברית מילה הוא לא עשה, אבל נותנים.
נותנים לו את זה ברוסית?
רבותיי, ממשיכים. יש התלהבות, אש, היום יש אש. אפשר להמשיך סעיף קטן ב', אלי? סעיף קטן ב', רבותיי, יש לנו עוד הרבה עבודה פה. קדיש, סעיף קטן ב' קדיש פירוש אחר פסוקת הזמרה, כך אומר מפרש את השולחן ערוך, ובעניין עשרה שכל דבר שבקדושה כגון קדיש הוא קדושה וברכו וקריאת התורה ונשיאת כפיים נאמרים אותו לפחות בעשרה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה פסוק בפרשת אמור, ויאלפין עד בגזרה שווה דתוך תוך ממרגלים דכתיב עד מתי לידע הרעה הזאת יצאו יהושע וכלב, נשאר עשרה וקוראים עדה. אשרינו שאנחנו זוכרים ללמוד את העניין הזה סמוך לפרשת שלח. הלימוד הוא כזה, כתוב נקדשתי בתוך בני ישראל, זה באמור. הגמרא אומרת ברכות דף כף עמוד ב', מניין שאין היחיד אומר קדושה, נאמר נקדשתי בתוך בני ישראל. אז אם כן, להגיד קדושה צריך את כל עם ישראל. אלא שכתוב, הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם, כרגע זה נאמר בקורח. אז כמה צריך? 250. כן, 250 איש. אלא שם כתוב רומי מתוך העדה הרעה הזאת, ופה כתוב עד מתי לעדה הזו, הרעה הזאת אשר מלינים, וזה היו עשרת המרגלים, ובכלל לומדים שאפשר לרדת, יוצא ככה, לומדים את המניין ממי שפסול למניין, זה מה שיפה פה. הרי המרגלים בפשטות לא מצטרפים למניין, ובכל זאת הם מצטרפים למניין. אין יהודי שלא מצטרף למניין, אני לא אומר עליך למעשה, כמובן יש הגבלות, אבל באופן מהותי, כל יהודי הוא שייך לה... גם הם יחזרו בתשובה. המהות של יהודי שהוא מצטרף למניין. עכשיו יש לו בעיה טכנית שכרגע הוא מחדש לפרסיה או דברים כאלו, זה מה שחשב לומדים. למעשה המרגלים לא הצטרפו למניין. אם היה בה מרגל להצטרף למניין, הוא חייב מיטה. לכאורה הוא לא... מה זה? כן, אחרי שהורגים אותם. אחרי שהורגים אותם, נתכפר להם. אבל מה זה שייך לפני? עד שהוא לא מת, אז לא מתכפר לו. כן, אני ממשיך פה במשנה ברורה, וכל הקדישים שווים לזה, אפילו קדיש דרבנן, שחר לימוד, צריך עשרה. יש איזשהו מנהג מוזר של כמה חסידים שבבית קברות אומרים קדיש בעשרה מתים. האם ראיתם דבר כזה? הנפטרים מצטרפים למניין, מנהג מוזר. לא, למה? אני זה, אני חבדניק. אני חבדניק. טוב, אז זה מנהג מוזר, אבל מכל מקום כבר כתבו על זה, יש למחות בזה, מי שיש לו מסורת, אני לא יודע בדיוק מאיפה היא באה, אבל כבר דיברו על הדבר הזה. ויש לנו פה שאלה שלמדנו פעם, בואו נזכר בה, כתב התז, גם זאת שאלה מעשית, רבותיי, אמצע סעיף קטן ב', דבעת אמירת פסוקי דזמרה, אין צריך עשרה, דאפילו אם אמרו ביחידות, כל שיש עשרה בשעת אמירת הקדיש, די בכך. פה יש שאלה גדולה, מתי צריכים את העשרה? האם הם צריכים לומר ביחד איזה תוכן, העשרה, ואז לומר קדיש? או העיקר שבזמן הקדיש הם יהיו? אומר פה, יוסי, שים לב פה למה שכתוב, כתב אתה אז, אני חוזר עוד פעם, דבעת אמירת פסוקי דזמרה, אין צריך עשרה? דאפילו הם אמרו ביחידות, כל שיש עשרה בשעת אמירת הקדיש, די בכך. יפה, כן, כן, נכון. וכן, אם התחילו להתפעל ערבית ביחידות, ובאו עשרה, כלומר, התחילו להתפעל ערבית ביחידות, לא אמרו ברכו, אבל באו עשרה לתפילת העמידה, לעת אמירת הקדיש, יכול לומר הקדיש. וכן בכל לימוד שאדם לומד פסוקים או אגדה או באמירת אלינו, באמירת השש קודם מנחה או באמירת תהילים בוקר, אם היה בלי מניין, ונזדמן תכף מניין שיש לומר קדיש. אז זאת הדעה הראשונה שיש כאן, שהחיוב של קדיש הוא צץ באמירת הקדיש. אם יש עשרה אומרים קדיש. לא, הסיפור הוא כזה, אתה אמרת פסוקי דזמרה, הייתם חמישה אנשים, אחר כך אמרת השתבח, הגיעו חמישה נוספים, הם לא אומרים עכשיו השתבח, הם עכשיו רק מניחים תפילין. האם אתה יכול לומר קדיש למרות שהם לא קראו איתך פסוקי דזמרה ביחד? אומר המשנה ברורה שכן בשלב ראשון. מה? אומר התז שכן, ולא תוך כדי חשבים, ברור, והוא אומר שזה כך בכל לימוד, אבל שימו לב למחלוקת, מגן אברהם בסימן סמך ת' ברש למדד לא כתב כך, וכן מהגרא בסימן של המדד מוחקה מגן אברהם, כן הסכימו האחרונים, דה נכון שיאמרו אחר כך מזור שלושה פסוקים, יאמרו קדיש. אז עכשיו האחרונים חולקים ואומרים, לא, כדי לומר קדיש צריך שהעשרה יאמרו איזשהו תוכן לימודי, לכל הפחות שלושה פסוקים. כמובן, תמיד תהיה פה הבעיה בתפילת ערבית של הספרדים, שאומרים השם צבאות עמנו וכו', אז צריכים שבהשם צבאות יהיו את שלושת, את עשרת האנשים. שישמעו, שישמעו את שלושת הפסוקים, אבל כבר היו פה דברים כאלה שלו. רבי חנניה זה כמו שלושה פסוקים. זה כמו שלושה פסוקים, כן. ורגע, ועיין בפרי מגדים, במשבצות זהב, עוד ג' דיבור חמיד, עיין פסוקי דזמרה, עיין תפילת ערבית, גם מגן אברהם מודל הצעז. מה הסברה של הפרי מגדים? הוא עושה חילוק, הוא אומר שלגבי פסוקי דזמרה, לגבי תפילת ערבית, לא צריך שישמעו את הפסוקים. ולגבי לימוד, כן צריך שהעשרה ישמעו את הפסוקים. מה החילוק? חילוק ברור. הקדיש של פסוקי דזמרה והקדיש של לפני תפילת העמידה בערבית הוא חובה. הוא קדיש של הציבור. ולכן, זה לא חשוב אם הציבור למדו. ברגע שיש פה עשרה אנשים ומתפעלים ערבית, הם מחויבים עכשיו, אבל צריך שישה. צריך ציבור. אחרת אין ציבור. כלומר, צריך שיהיו שישה שמתפללים, אלה שמצטרפים אליהם אפילו שלא שמעו, אין בזה, אני חושב שאם יש רק שלושה שהתפעלו ערבית, הם לא יוכלו לומר קדיש, אם השבעה האחרים סתם נמצאים פה. זה לכולם, מה זה לא שייך, צריך שתהיה תפילה בציבור. ברגע שיש שישה שמתפעלים ערבית, לא היה להם עניין. והם הגיעו לתפילת העמידה, ועכשיו יש עוד ארבעה אנשים, עכשיו יש פה ציבור שמתפלל. חובה לומר קדיש. אותו דבר בפסוקי דזמרה. אם יש פה שישה שאמרו פסוקי דזמרה ביחד, ועכשיו יש פה עוד ארבע שמצטרפים אליהם, חובה לומר קדיש. אבל, בלימוד, הקדיש הוא רשותי. זאת אומרת, הקדיש בלימוד, אחרי לימוד, זה לא הקדיש שאנחנו מחויבים לומר אותם. התנדבת ללמוד, ויש לך קדיש. לכן, פה צריך להיות הקדיש של כל הציבור כולו. אבל, בזמנו ראינו, כמו שאברהם מאיר בסימן נון גימל, סעיף קטן י' אלף, אני חושב שכנראה אין לכם את זה לפניכם, נכון? רגע, רק שנייה, רק רגע. נון ג' סעיף קטן י' אלף. אומר פה המשנה ברורה, אם גמר ברכת השתבח ואחר כך באו מניין, יאמרו שלושה פסוקים, פסוקי דזמרה. יש פה סתירה במשנה ברורה, בואו נסכם את שלושת השיטות שיש פה. רק רגע, תנו לי בבקשה לסכם את העניין הזה, כי צריכים שבאמת יהיה בפועל ולמעשה. השאלה שיש לפנינו היא, מה קורה כאשר תשעה אנשים מתפללים והעשירים מגיע והשתבח? עכשיו הוא עונה, הוא יתחיל את התפילה, הוא בכלל הגיע אבל הוא כבר התפלל. הוא בא ללמוד בבית הכנסת, בסדר? הוא לומד בבית הכנסת. אז כן, והוא כבר התפלל, והוא יושב עכשיו. האם מותר לומר את הקדיש הזה של להשתבח, או לא? מהו שורש הדבר? האם כדי לומר קדיש צריך עשרה אנשים שאומרים קדיש, או צריך עשרה אנשים שילמדו ביחד ויאמרו את הקדיש? זו המחלוק. האם בעצם מספיק שעקרונית שאפילו אחד, זה לא יעזור לגבי השתבח, השתבח צריך שישה, לא משנה, צריך שאפילו שישה הם ילמדו, הם מתפללים בציבור, יאמרו את הקדיש, אבל צריך שכל עשרה ישמעו את הפסוקי דזמרה. יש בדבר הזה שלוש דעות יש לפנינו במשנה ברורה הזה. הדעה של התז כותב, מה שמביא פה המשנה ברורה כאן, שלא צריך עשרה אף פעם אלא בקדיש, זוהי דעת התז. המגן אברהם חולק, השאלה על מה הוא חלק. במשנה ברורה, שם, בנון ג' כתוב שהמגן אברהם חלק על הכל. והמגן אברהם סובר שתמיד צריך לומר שלושה פסוקים כדי שיהיה אפשר לומר קדיש. אבל המשנה ברורה כאן אומר שהמגן אברהם חלק רק בקדיש וולונטרי. זאת אומרת, במצב שהאדם החליט ללמוד תורה, הקדיש פה הוא לא מחויב, הוא מתנדב לומר את הקדיש, פה צריך שעשרה ילמדו תורה. אבל כאשר יש שישה שמתפללים, והם מחויבים לומר את הקדיש אחרי השתבח, או את הקדיש בתפילת העמידה, פה יכולים לומר את הקדיש למרות שהצטרפו אליהם לאחר מכן. כמובן הדבר הזה יכול לקרות, והוא קורה מדי פעם, זה המקרה, נאמר, בקיץ שנה שעברה היה פה מניין בשעה 11 והיה קושי בהתחלה, אז פעם אחת התפעלו בתשעה, אחד הגיע באמצע. אז האם עכשיו שהוא מצטרף יוכלו לומר את הקדיש של לפני תפילת העמידה או לא? זה תלוי בסתירה במשנה ברורה, תלוי בסתירה בתור, בין סימן נון ג' לבין סימן נון ה' והלכה כסימן נון ה' לכאורה, ככל שהם מתקדמים הלכה כמשנה האחרונה, שמה? שלא צריך לומר את שלושת הפסוקים הללו. מה הדין? וזה קרה פה פעם אחת לגבי השם צבאות עמנו של, 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 של הספרדים, השם צבאות עמנו, אם כבר עכשיו 10:34 ואז הוא כבר עומד על, על הדוכן, על הטבע, והוא אמר השם צבאות עמנו, ואז נכנס לתשיע, אמרו לו הנה הוא מגיע, זה יכול להיות, כדי שתשען, אז הוא מגיע, השם צבאות עמנו וכו', האם יוכל לומר את הקדיש שצריך ששלושתה צריכים לשמוע את, את הפסוקים? מה אתה אומר אפיקלי? זה תלוי מחלוקת הארי הקדוש והרביה, הרביה עבד, לפי הרביה עבד יש רק שבעה קדישים בכל יום, כלומר לפי הפשט, בגלל לפי דעת הבית יוסף, הבית יוסף לא, לא הביא את הארי, יש שבעה קדישים, והקדיש שלפני הערבית הוא וולונטרי, אתה רוצה אומר אותו, לא רוצה לא אומר אותו, ולכן צריך שלפי מסקנת המשנה ברורה פה, צריך ששלושה ישמעו את שלושת הפסוקים, את עשרה ישמעו את שלושת הפסוקים הללו. לפי דעת הארי, הקדיש לפני ערבית הוא חובה, אבל כמו שאמרתי מקודם, נראה שהארי רק מחמירים כמותו ולא מקלים כמותו. סוף דבר, זאת הלכה למעשה, אם יש פה תשעה אנשים, ואתה שומע אותו עם הפלאפון, מגיע, אז אתה לא יכול להגיד, השם צבאות עמנו, השם צבאות, צריך שהוא ישמע את שלושת הפסוקים, צריך לחזור על השם צבאות עמנו. מה? כן, כן, כן. צריך לחכות לו לא רק לקדיש, אלא לשם צבאות, כי הוא צריך לשמוע את השם צבאות עמנו. יותר מזה, אם הוא לא שמע, מה קוראים הוא שמע? רק השם צבאות, השם הושיע המלך ימים היום קוראנו. הוא נכנס באמצע, זה לא בסדר, צריכים לחזור על שלושה פסוקים, או כמו שאברהם אמר, סגולה של ספרדים, רבי חיים בן הקשה אומר, אבל אני צריך להגיד קדיש על ישראל. למה רבי חיים בן הקשה אומר זה כמו שלושה פסוקים? כי זה חשבון אחר. יש קדיש על פסוקים, ויש קדיש על דברי אגדה. רבי חיים בן הקשה זה דבר אגדה שהוא שקול כנגד כל התורה כולה, הרבה להם תורה ומצוות, אשר חפץ במצכות יתרו ויאדיר, וזה משמח. כן, תודה רבה.
אם אתה אומר שבעצם הפסוקים האלה שאנחנו קוראים בעצם זה קדיש של רשות, נכון?
כן.
אז הקדיש שהוא רשות בתחילת התפילה המשפטית הוא לא נספר כשבשבעת הקדישים?
לא נספר.
אז אתם יודעים מה זה הספירה?
אין בעיה, יש לך קדיש אחד אחרי השתבח, קדיש אחרי תפילת העמידה, קדיש תתקבל, שלושה בשחרית, זהו, סטו.
בלי הקדיש
סטו, שניים במנחה, שניים בערבית, לא, שבעה זה כל היום, לא בשחרית, שניים מנחה, שניים בערבית, שבעה, שבעה זה... לא, שניים במנחה. לא, אבל אומרים לפני העמידה. אחרי השכיבנו יש קדיש. תתקבל. הנה שבעה קדישים. שבעה קדישים זה פקל. מי שהתפלל בציבור, יש לו שבעה קדישים. אפילו אם אין אף אבל בבית הכנסת, באופן מדהים, תמיד יהיו שבעה קדישים. זה אומר שהתפילה שלנו היא לא לפי המקובלים. אם היית לפי המקובלים, תמיד היו יותר. אף אחד פה לא מקובל, וכנראה גם בישיבת בית אל, נדמה לי שלא מקובלים. טוב, רבות, נוכל להמשיך, כי אנחנו פה ממש, אני רואה שנצטרך עוד שבוע לעסוק בדבר הזה. סעיף קטן ד' גדולים. עיין פרח, רבותיי, שאלה חשובה מאוד. עיין פרח, סימן סמכתת שקרה הרער על המקומות שנוהגים שהקטן אומר קדיש וברכו, והקהל לונים אחריו, די שלא קדין הם עושים. ואפילו אם יש עשרה אנשים גדולים חוץ ממנו. שימו לב לשאלה הנפלאה של הפרח. זה שקטן לא מצטרף למניין, זה לא ברור. תשעה וקטן, זה לא ברור. אבל השולחן ערוך אומר, יש לפניכם בסעיף ד', אומר השולחן ערוך, יש מתירין לומר דבר שבקדושה, בתשעה וצירוף קטן, שהוא יותר מבין שש דברים מתפלים, ולא נראים דבריהם לגדולי הפוסקים. אם כן, השכן הוא נקט להלכה שתשעה וקטן לא מצטרפים. מי שנוהג שכן, אנחנו לא רבים איתו. אם יש קהילה, אין בעיה, אם יש קהילה שנוהגת לצרף תשעה וקטן, לא נמחה בידם. אנחנו נוהגים כמו השכן ערוך. יש דברים משונים במחלוקת בין שני בני דודים, הרב יוסף משש והרב שלום משש. הרב יוסף משש אומר שבעירנו הקדושה, עיר התורה מכנס, מצרפים קטן לתשעה מתפעלים, והרב משש אומר, שלום משש, מימי לא שמעתי ולא ראיתי שצירפו קטן. אני את החידה הזאת לא מבין בדיוק אם התשעה וקטן או לא. הרושם שלי בתור זיכרונותיי מיהודי מרוקו שמצרפים קטן עשירי, אבל השכן כתב שלא. מה קורה כשיש לך ספק ואתה לא זוכר ולא ברור לך מה עושים? טוב שיש ספר טוב, שכן ערוך, שלגר עולמי, תפוצה קצת פחות מילקוט יוסף, אבל עדיין, עדיין תפוצה טובה, מכובדת, וכדאי ללכת לפי הספר הזה, כמו שנאמר, לכו אל יוסף, כל אשר אמר לכם, תעשו. אז רק שנייה, תשעה וקטן לא. עכשיו הפרי חדש... רגע, אז הכל נדבר... יוסי, אתה נמצא עכשיו בשלב ההיווצרות של הדברים. אם אתה לומד את זה, תדע איפה זה נוצר. אם כן, הפרי חדש דבר על שאלה נפלאה. מה היה השאלה הנפלאה? אם יש 11 איש, 10 גדולים ואחד קטן, הקטן לא יצטרף למניין.
שם לא צריך.
כן, כן, לא צריך אותו למניין. אבל רוצים שהוא יאמר קדיש.
אבל הוא עובד
היחיד כאילו, מה? יכול להיות שהוא חיוב ורוצה להיות שליח ציבור, יכול להיות. אז האם הוא יוכל, הרי לעלות לתורה הוא יכול. בקריאת התורה זה אותו דבר. הקטן לא מצטרף למניין 10, אבל מצטרף למניין 7. כלומר, אם יש 10 גדולים חוץ מהקטן, הוא יכול להיות מכלל עולים לתורה. יש כאלה שנולדים שלו, אבל מכלל הדין, קטן, בשבת, לכו לאלמה, יכול לעלות לתורה. ולכן הפרי חדש שואל, בואו נחזור לפרי חדש, תראו את זה, הוא שואל, הוא אומר, ערער, קרא ערער על המקומות שנוהגים שהקטן אומר קדיש וברכו, והקלונים אחריו. שלא קדים הם עושים, אפילו אם יש 10 אנשים גדולים חוץ ממנו. על מה הוא דיבר? על קדיש יתום או על קדיש חובה? יפה, הוא דיבר על קדיש... לא, אבל על מה הוא דיבר? על בטרה? על הקדיש בטרה? ככה פשט נראה לי. כלומר... כן, נכון. הקדיש לאחרי השתבח. יפה. אז כל מה שהפרי חדש מערער, זה כך. הוא אומר, הקדיש לאחרי השתבח, כמשהו קדיש חובה, הוא שייך לציבור. ואם הוא שייך לציבור, זה דבר שבקדושה שקטן לא יכול לומר אותו. מפה אין ראייה לגבי קטן שאומר את הקדיש יתום. ברור? צריך לעשות כל זמן את החשבון. הפרי חדש לא אמר שיש בעיה שק... לא, נתנו לו להגיד רק את הקדיש, חזרת השץ לא. הם עשו פלגינן כזה, חזרת השץ אי אפשר, זה ברור. אבל את הקדיש כן, למה לא? מה אתה שאומר אברהם? נכון, זו בדיוק השאלה. בדיוק, נכון, מצוין, זה בדיוק היה ספק של הפרי חדש. לגבי חזרת השץ, ברור לו שחזרת השץ צריכה להוציא ידי חובה את מי שלא בקי, אם יש כזה, זה קטן לא יכול לעשות. אבל קדיש, ואולי גם ברחו, גם פה אין להוציא ידי חובה, שיאמר, מה יש? מה הוא לא יודע לומר? להתפלל לא יודע, הוא יודע. אם הוא יגיע לגיל חינוך, ולכן הפרח מערער הזה ואומר, שלמרות שאין להוציא ידי חובה, קטן לא יכול להגיד דברים שבקדושה, אבל יכול שזה רק, פה יש מקום לדון, שזה רק הקדישים של הציבור, אבל הקדישים שהם מעבר ליתום, אולי גם זה, גם קטן יכול לומר, למעשה יש בזה חילוקי מנהגים, כי מדומני שבקלות האשכנזים נוהגים שגם קדיש יתום, קטן לא אומר לבד, אני צודק? אומר לבד?
אומר לבד גם.
גם לבד? גם לבד.
גם לבד.
אחד לבד. להחמיר שלא אמר את הקדיש שלפני ברחו. לך היה פשוט, אבל הפרי מגדי אומר שרק יש להחמיר. טוב, עוד יש עבודה לשבוע הבא. ברוכים תהיו.
שלום.